אנחנו פותחים את ספר במדבר. כותרת השיעור לקוחה דווקא לא מהפרשה הראשונה, פרשת במדבר, אלא מתחילת הפרק ה-11 מפרק י' ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם וכו'. מיד ניכנס לפסוקים מפרשת בעלותך ואחריהם לפסוקים בפרשה שלנו, וביקשתי לפתוח דווקא בפסוקים של פרשת בהעלותך, כדי לחזור ולזכור רגע אחד את סדרו של הספר שלפנינו. פרשת במדבר כולה, ארבעת הפרקים שבה, עסוקה בעצם בשתי נקודות: בסדר המחנות, הדגלים והמחנות, ובסדר המיוחד של שבט הלוויים. הסדר הזה של שבט הלוויים מסתיים בחלק משפחות הקהתי בסוף פרשת במדבר, ונמשך מיד בפרשה הבאה, היא פרשת נשא את ראש בני גרשון, גם הם היא משפחת הגרשוני. הפרקים הראשונים הם אם כן סדר המחנות, והסדר של מרכז המחנות הוא המשכן והעובדים בו. אחר כך שני פרקים שעוסקים בחריגות, לא ניכנס לזה בכלל הפעם, פרשיות הנזיר והסוטה, ואחר כך חזרה לקורבנות הנשיאים על פי המחנות והשבטים שהתבררו בפרשת במדבר, שוב התרכזות בבני לוי ובחנוכת המשכן והעלותך את הנירות אל מול פני המנורה. בעצם תשעת הפרקים הראשונים כמעט כולם עסוקים להוציא את החריגות באמצע של הנזיר והסוטה על קורבנותיהם המיוחדים בסדר האלוקי של כלל ישראל, כאשר כולם מסביב למחנה, למשכן, ושם הזר הקרב יומה. בסוף הפרק העשירי, לאחר פרשיות נוספות שקשורות לדברים שצריך להבין מה הם עושים בדיוק, מיד נגיע, רוב הדברים הם הסדר, הרצף, יש שם את פרשת פסח שני של אותם תמאים לנפש אדם המבקשים לא להיגרע מחלקם ובכל זאת להצליח ולחוג ולקריב את הפסח. סוף פרק י' מתאר שב-20 לחודש השני, 20 לחודש אייר, מתחילים לנסוע, הויסעו ויחנו של כל ספר במדבר נפתח. משה פונה ליתרו חותנו ואומר לו באותו היום כף אייר, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר האלוהים לך איתנו והיטבנו לך וכו'. העם נוסע, ותיאור הנסיעה הוא בשני פסוקים מרכזיים החותמים את עשרת הפרקים הראשונים, פסוקים ידועים בנונים המהופכים שמשני צידיהם: ויהי בנסוע הארון ויומר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך, עד לסוף הפרק. עד מתרחשת המהפכה. העם המסודר, המאורגן, בסדר האלוקי המופתי המופלא הזה, מתחיל להתאונן. מיד אחר כך האספסוף מתאווה תאווה. בקברות התאווה קוברים את העם המתאווים, שמרום הגדולה של עמוד הענן ועמוד האש והמשכן והלוויים ודגלי ישראל והמחנות, פתאום מתגלה וישתחו להם שטוח סביבות המחנה את הבשר שהם רוצים. והירידות נמשכות. מרים ואהרון מדברים במשה. עוצרים בפרן, ושם חטא המרגלים הנורא על פרשה שלמה של פרשה שלה. לא נגמרת הפרשה הזאת, ונחלקים הפרשנים מה קודם למה היסטורית, וקורח ועדתו ואון בן פלט ודתן ואבירם, שאיננו מבינים בדיוק את החיבור, את האינטרסים המשתפים אותם, טוענים טענות קשות נגד המנהיגות, נגד הסדר, נגד הריקוד. הם כועפים כי כל העידה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? כשמשה מיישיב להם ברור לגמרי מה הם מבקשים, משה מגיב המעט לכם וכולי, וביקשתם גם כהונה. הרבה מאוד מתח. המתח הזה בעצם נמשך עד לפרשייה האחרונה, מי מריבה, שבה משה ואהרון עצמם כבר מגיעים למתח שדרכו הם פונים אל העם בתואר הנורא, שמעונה המורים מן הסלע הזה וכו'. דרכתי כמובן על כל התופעות שמתרחשות מבחוץ, על המלחמות, על בלעם, על בלעת, על הפרשיות האחרות, על ארנון ושיחון, על עוג. עסקתי רק בסדר של עשרת הפרקים הראשונים ובאי הסדר של הפרקים הבאים אחר כך. תחילתו של אי הסדר הזה היא בפסוקים של ויהי העם כמתאוננים. מיד כשנראה אותם נבין מדוע העיסוק בפסוקים ההם חיוני להבנת ספר במדבר מהפרשה הראשונה, הפרשה שלנו, פרשת במדבר. זה לשון הפסוקים, פרק י' פסוקים א' עד ג', מקור מספר 1. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחרפו, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. כתוב פה מה העונש, לא כתוב פה מה החטא. כתוב שהחטא הוא התאוננות, לא כתוב על מה, לא כתוב מה קרה. זו שאלה פרשנית ידועה, אבל כל ההקדמה שלי לא הייתה אלא כדי להבין את עוצמתה של השאלה הזאת. זוהי הפרשה שרק ממנה מתחילים כל הטוענות האחרות. כל שאר הטענות, הפסוקים מסבירים אותן. אפשר להוסיף במגמות המוסתרות של קורח ודתן ואבירם אין סוף דברים. אבל מה הם מבקשים כתוב מפורש? הם מבקשים כהונה. אפשר להוסיף, להאיר את חטא המרגלים באין סוף מגמות נוספות. אבל מה הם רוצים? כתוב. מה מרים ואהרון מדברים במשה? כתוב מפורש. כאן לא כתוב כלום, אבל זה לא חטא אחד ברצף החטאים. זהו החטא פותח את כל החלק הזה של ספר במדבר. העונש הוא נורא. אש יוצאת ואוכלת בקצה המחנה. חז"ל נחלקים פה, ורש"י מביא את שתי הדעות, מה פירושו של ביטוי קצה המחנה. האם הקצה פירושו הקצה, מה שאנחנו קוראים המוקצה, הקצה, השוליים, או שהקצה שורשו מלשון קצונה, קצינים, כלומר השוליים העליונים. אבל האש אוכלת, ולנו עדיין לא ברור על מה התאוננו. ויצעק העם אל משה, ויתפלל אל משה, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבעירה, כי בער אבם איש השם. וצריך להבין, תבעירה זה לא רק התבעירה של החטא הזה, זאת התבעירה של כל הספר. מהבעירה הזאת עכשיו יוצאת אש, ואוכלת דות קוצים רבים רבים. מכאן האספסוף ומכאן מרים ואהרון ומכאן המרגלים ומכאן קורח וכך הלאה עד הסוף. אז מה אחרי? רש"י טוען שם בפרשת בעלותך, וכיוון שאנחנו לא בפרשה היא נאמר בקיצור מוחלט, שכדי להבין מהו החטא שם, צריך לראות מהם הפסוקים שקודמים לזה. הזמן קצר, זו דרכו של רש"י, בניסיונות תמיד לקשר דבר לדבר הקודם, הקרוב אליו ביותר. לא ניכנס כאן לדוגמאות. אבל המילים שקודמות לויהי העם כמתאוננים, כבר אמרנו, הן ויהי בנסוע הארון, על זה ודאי אין להם מה להתאונן. מה יש להם להתאונן? על זה שבנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל? שהקדוש ברוך הוא אומר, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך, על מה מתאוננים? אז אין ברירה, ממשיך רש"י בצורה מתמטית, פרשנית, פשוטה, ללכת עוד פסוק אחורה. הפסוקים שם מתארים, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. וכשהם נוסעים מהר השם דרך שלושת ימים, שם נערכת אותה שיחה עם יתרו, שמבקשים ממנו להצטרף, לא כתוב שום דבר רע בפסוקים. אבל רש"י, כדי להבין פשוטו של מקרא, נצמד כאן למדרשם של חז"ל. חז"ל אמרו שהנסיעה הזאת הייתה נסיעה מאוד מאוד לא מכובדת, מאוד לא רצויה. מריצים אותה משך שלושה ימים, והם בוכים. אמרו, מקור שתיים, אוי, אוי לנו, כמה ליבטנו בדרך הזה שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך הורע פה? הם עייפים, שלושה ימים מריצים אותם. ויחר פה, אמר הקדוש ברוך הוא, למה הרצתי אתכם כל כך מהר? אני הייתי מתכוון לטובתכם שתיכנסו לארץ מיד כמה שיותר מהר. אז מה אתם מקפרים? בעיה בפירוש הזה היא כפולה. א', זה לא כתוב בפשטות. זה לא פשוטו של מקרא. לא כתוב בפירוש בפסוקים שכך קרה. אם כי יש פרשנים שמבקשים ללכת בדרכו של רש"י ולהראות שאכן זה כן פשוטם שכתובים שם. זה לא מענייננו הפעם. הקושי השני, על זה כל כך חורה אף השם? האספסוף מתהווה תאווה והקדוש ברוך הוא מרגיע את משה. אין דבר, אני אתן בשר, אני אתן דגים. על מה הם כועסים? שהיה קשה להם לרוץ שלושה ימים. גם לי היה קשה לרוץ שלושה ימים. עם ישראל 60 ריבו רק גברים. מיליונים רצים שלושה ימים. קשה. אז הם התאוננו. זה לא בסדר. מה קרה? זה מוביל פשטנים אחרים לנסות לנקוט בשיטות אחרות. אנחנו מבקשים לנסות לראות בפסוק הזה שממוקד, אם מותר לומר, בצומת, במרכז של המעבר בין שני חלקי הספר. אנחנו מבקשים לראות בפסוק הזה התכוננות על משהו הרבה יותר כללי, הרבה יותר מקיף. נלך בדברים בעקבותיו של רב מאיר שמחה מגדינסק, בעל המשך חוכמה. אבל לפני שניכנס לדבריו, שתי הערות פרשניות למבנה הספר, ואנחנו בפתיחתו. רש"י מכריח אותנו, על פי חז"ל, על פי פשוטו של מקרא ממש, להבין שהחלק הראשון של הספר, כרונולוגי, היסטורי, מאוחר מהפרקים הבאים. למה? נראה רגע את מקורות 3 ו-4. מקור 3 הוא הפסוק הפותח את הספר, והוא פסוק עם תאריך, עם נקודת זמן. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, מתי? באחד, לחודש השני, בשנה השני. ופיתם מארץ מצרים לאמור. מכן מתי אנחנו מדברים באיזה חודש? חודש שני. פיתם מארץ מצרים בחודש הראשון בניסן, אנחנו שנה שנייה בחודש השני. בסדר. מקור ארבע הוא תחילת פרק ת'. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. בהמשך הפסוקים זה ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וכו'. ואז באים הטמאים והרחוקים ומבקשים גם הם לעשות פסח שני. אז אין שום ברירה אלא להיתפס לפשוטו של מקרא כמו רש"י במקור חמש ולומר את הדבר הבא. פרשה שבראש הספר, רש"י בפרק ט' בפסוק הראשון, לא נאמרה עד אייר. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. רש"י שם ממשיך, ולמה לא פתח בזו? למה לא פתח ספר במדבר באמת בפרשה של חודש ניסן? אין מוקדם ומאוחר, בסדר. אבל תמיד אחרי שאנחנו מקבלים את הכלל הזה, אנחנו מבקשים לדעת מדוע שינתה התורה מהסדר ההיסטורי. רש"י עונה כפי שהוא עונה שם. אבל ההערה הזו היא חיונית. המשך חוכמה בונה על היסוד הזה את הרעיון הבא. נקרא את הדברים במקור מספר 6. ואז ניכנס לפסוקים בפרשתי. אני מזכיר לפניכם. כל פרשת במדבר בעצם מורכבת משני חלקים עם גשר ביניהם. עושים את זה בעצם משלושה חלקים. סדר המחנות של כלל ישראל, סדרו של שבט לוי והמשכן, וחלק שלישי מהותי מאוד שמקדישים לו הרבה מאוד פסוקים. המעבר מקדושתם של הבכורות בכלל ישראל לעבודה בפועל של הלוויים. ושלושת אלה עוסקת פרשת במדבר. מיד נראה את זה. אבל לפני כן מה אומר המשך אומר. אולי על פניו זה ייראה קצת מוזר בגלל המהפכנות שבפירוש. אני מקווה שבמשך השיעור אני חושב שהדברים פה הם מהפכה רוחנית, יסודית, שמרוממת את כולנו להבנה מסוימת בכל אופן. העניין, כי כבר אמרו רבותינו ז"ל, ספרי, זה המקור של רש"י, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. ופרשה של טמאים, כלומר פרשת הפסח, בראש חודש ניסן נאמרה, בפשט פסוק. ופרשה של ראש הספר, באייר, בחודש הבא. פשוטם של פסוקים שקראנו. עכשיו הוא אומר, מה קרה בעצם בינתיים? וציווה לפקוד ישראל והלוויים, פרקים א' עד ד', אלה שני החלקים הראשונים של הפרשה, ולעשות בגלים, ולהניף הלוויים. להניף הלוויים זאת אומרת להרים אותם תנופה לפני השם, עוד מעט נראה, מעל ישראל. ואחר כך נפו ממדבר סיני ובאו פרן. שם חטא המרגלים בהמשך בפרשת שלח. עכשיו העיקר. ולזה התחילו העם להתעונן. על הילקח מאיתם העבודה והיא נתנה ללוויים. זאת לא התאוננות טכנית על משהו שקרה מקודם. זה מהלך היסטורי שלם. אבל אם על זה ההתאוננות, שעוד מעט נבין אותה, ממשיך המשך חוכמה, על זה אפשר להבין למה הם מתאוננים. אז למה החטא הוא כל כך גדול? למה בוערת בהם אש השם? המשך דברי המשך חוכמה נראה עוד מעט. אבל ננסה בינתיים להבין מה קורה בעצם במעבר הזה מהבכורות ללוויים. ראשיתו במקור 7 בפרשה שלנו בפרק ג'. מדבר השם אל משה לאמור, מקור מספר 7. ואני, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. בלי שום פרשנויות, פשטות. פעם היו הבכורות, עוד מעט נבין לאיזה עניין, מעכשיו היו לי הלוויים, תחת כל בכור. זה לא בנוסף ל, זה במקום. והוא מסביר, הקדוש ברוך הוא, הפסוק הבא, כי לי כל בכור ביום הקוצית, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהימה, לי יהיו אני השם. שלושה פסוקים, ולהוציא את הראשון של וידבר השם אל משה לאמור, שני הבאים קשים מאוד. הראשון, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. מאיפה לקחת? מה פירוש? תחת כל בכור, מה עשו הבכורות? מה קרה? למה לקחת? השני מתאר משהו היסטורי שלכאורה אנחנו יודעים אחרת לגמרי. כי לי כל בכור, אז אנחנו זוכרים שהבכורים באמת היו מקודשים. על התפילין שלנו יום יום. אנחנו מניחים בזרוענו על ראשנו את הפרשה של קדש לי כל בכור. פטר כל רחם בבני ישראל, לא רק באדם, באדם ובבהימה לי הוא. זאת אומרת, זה מובן. אז הבכורים היו קדושים. קדש לי כל בכור לא נאמר מאיזושהי סיבה. ממתי הבכורים קדושים לפי הפסוק האחרון שקראנו? נחזור שוב. כי לי כל בכור, מתי זה יתרחש? ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה. מה כתוב פה בכלל? קדושת הבכורות היא פונקציה של מכת בכורי מצרים? דין קדושת הבכורות הוא לא דין עצמאי, זה לא מופיע בתורה בלי קשר, קדש לי כל בכור, פטר כל רגע. אז שתי שאלות פשוט סתם, הבנה בפסוק, בפרשה. א', ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. מאיפה? למה? למה תחת כל בכור? מה הוא עשה? ב', על מה מדובר? הבכורים היו קדושים. אז אנחנו באמת כבר לא מבינים מהפסוק הקודם למה הוציאו את זה מהם. נראה בהמשך שלא הוציאו מהם את הקדושה. אבל אחרי שהוציאו את מה שהוציאו, פתאום נאמר שקדושתם הייתה ביום הקוטי כל בכור. מה כתוב? התורה אגב חוזרת על זה במילים שונות במקור 11. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל בפרק ח' ותיהרת אותם, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, שוב, והבדלת מתוך והיו לי הלוויים, ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד ותיהרת אותם. עכשיו העיקר, כי נתונים נתונים הם מלאים מתוך בני ישראל. נתונים נתונים. איך הוא קרא לזה מקודם? לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. ביטוי שצריך להבין אותו. תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי. ושוב שבה התורה ואומרת את הרעיון שאנחנו לא קולטים. ממתי הבכורים היו קדושים? כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם, את מי? את הבכורים לי. ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. זה סוג פסוקים שכתוב בהם הכל, אבל שום דבר לא מובן. למה? ומה פירוש ההתליה הזאת בין עניין קדושת הבכורים לבין המכה שהם חטפו הבכורים האחרים להבדיל בכורי מצרים? נתייחס לשתי השאלות. נתחיל בשאלה השנייה. במקור, הבכורים קדושים ומיועדים להיות עובדי הקודש, עובדי המקדש. הלוויים לא מיועדים לזה במקום. כאשר משה מגיע לסנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו את המהלך שיהיה ביציאת מצרים, והוא אומר לו שם את המשפט הגדול העתידי, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אין שם הכוונה למתן תורה, אלא להקרבת קורבנות ביום מתן תורה. סוף פרשת משפטים אכן נאמר שהיו שם קורבנות. היה שם דם בהגנות, במזבח, חצי אדם בהגנות וחצי אדם במזבח. משה לא שואל ריבונו של עולם מי יהיו עובדי השם, מי יהיו המקריבים. אבל התורה אומרת לי, המקריבים היו נערי בני ישראל. כלומר, ודאי לא הלוויים. נערי בני ישראל, פירושו כחזל מיד. הבכורים. הם היחידים שנאמר עליהם שהם קדושים. בקדושה מיוחדת שמחייבת עבודה. זה אגב פתוח סוגריים, שאלה מעניינת נוספת. הרי מראש אנחנו רואים ששבט לידי הוא מיוחד. זה היה לפני כן, לא לעניין עבודה. וילך איש מבית לידי ויקח את בת לידי, שבט מאוד מיוחד. למדנו בחז"ל תמיד שאת הלוויים לא שיעבדו במצרים. אבל לפני שהבכורים פסה מהם זכות העבודה, הלוויים היא לא הייתה בכלל. וכך הייתה המציאות כפי שמובא במקור מספר 10 במשנה במסכת זבחים. עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות לעבודת השם. ועבודה בבכורות הם היו העובדים. לא גם בבכורות וגם בלוויים. מי שהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים. אז אם המעבר שאנחנו עוד לא תופסים אותו מהבכורים ללוויים, יש שני דברים שמתרחשים, תשים לב. א', יש ריכוז של עובדי השם בשבט אחד, מרכוז, מונופול, של עובדי מקדש מרוכזים שבטית, הם לא מפוזרים משפחה משפחה, כל בכור במשפחה שלו, ויש גם ריכוז גיאוגרפי של מקום העבודה. אם עד עכשיו, תוך כדי עבודת הבכורות, הותרו הבמות, זאת אומרת, כל יהודי עבד את אלוקיו בחצר ביתו, או בבמה שהייתה ממוקמת קרוב לביתו, ומי היה עובד השם, מי היה נציגו בקודש, בנו הבכור, או הבכור הקרוב לו במשפחה, מכאן ואילך בנו הבכור מאבד את הכוח הזה, והוא גם לא יכול לעבוד את השם בבמה, אלא הוא עובד את השם במקדש בירושלים, או במדבר, במשכן, שנמצא במרכז המחנות. אבל לפני שנעבור למעבר מהבכורים ללוויים, מה בדיוק הייתה קדושת הבכורים? אם נעיין טוב, נראה שזה קצת מסובך. מקום מספר 9. אלה הפסוקים שיש, כפי שאמרתי מקודם, בראשינו על התפילין. וידבר השם אל משה לאמור, פרק י"ג בספר שמות. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אני מדלג על כל הפרשה, ומגיע לפסוק י"ג באותו פרק י"ג, וכל פטר חמור תפדה בפה. כלומר, לא רק בכור בהמה טהורה פודין, אלא גם פטר חמור. ואם לא תפדה, וערפתו. עסקנו בשנה שעברה באריכות במצווה הזאת של פטר חמור תפדה בפה. וכל בכור אדם בבניך גם כן תפדה. צריך להבין. לא תפדה וזה יעבור ללוויים, זה בכלל לא קשור. העבודה עוברת מהבחורים ללוויים הרבה יותר מאוחר, מסיבה הרבה יותר מאוחר. משהו פה לגמרי לא מובן. איך פודים בהימה בכורה? בכור בהימה טהורה. מה קורה משפטית כשפודים אותו? לפני כן הוא היה הקדש, נכון? כלומר, אני היה אסור לי לעסוק בו בענייני חולין. אני פודה אותו. עכשיו מה קורה? הוא פדוי. הקדושה נתפסת בכסף, והוא פדוי. הוא עכשיו חולין. יפה. מה זה בכור בהימת מיעה, פטר חמור? אותו דבר. עכשיו אני לא מבין שום דבר. מה פירוש בכור בניך תפדה? אם הוא קדוש, אז למה להוציא אותו לחולין? ואם הוא פדוי, אז במה מתבטא זה שהוא קדוש? עזבתי את פרשת במדבר, עזבתי את ספר במדבר, סתם פשוט להבין את פרשת הבכורים. זו פרשה שיש לנו בתפילין. מה הבכור? קדוש? אז הוא הקדש. פדוי? אז הוא חולין. חצי חצי? מה הוא? והשאלה הנוספת זכורה, מה קרה שם ביום הקוטי כל בכור שפתאום תלו את הקדושה בזה? הסביר רבי עובדיה ספורנו, במקור מספר 12, את המהלך הראשון עוד לפני שנכנסים לספר במדבר. הוא אומר את זה גם בפרשה שלנו, המקור פה דווקא לקוח מהספורנו על פרשת בהעלותך. כי נתונים נתונים הם עלי, הלוויים, מתוך בני ישראל. נתונים מעצמם, שנתנו את עצמם לעבודתי וכולי, נגיע לחלק הזה עוד מעט, שנברר על הרגע שבו הבכורה עוברת בקדושתה, בעבודתה ללוויים. אני מדלג לפירושו בפסוק י"ז. כי לי כל בכור, שהייתה מקדם העבודה בבכורות, מפני היותם הנכבדים בביתם, ולהם משפט העבודה. הבכור הוא הנכבד בביתו, כדאי לזכור שמתחילת התורה יש מתח בין בכורים לצעירים. הבכור נכבד בביתו, קין, הבל, יעקב ועשיו, ראובן ויהודה ויוסף, כל הדרך. אפרים ומנשה. אז העבודה הייתה בבכורים שהייתה מכלם העבודה בבכורים מפני שהיותם נכבדים בביתם ולהם משפט העבודה. ביום הכותי כל בכור הקדשתי ושאלנו מה זה קשור למכת בכורות של מצרים, הנה הספור. אבל מה שהצרכתי אותם לפדיון היה הטעם בשביל שביום הכותי הקדשתים לי. תפילי פלוס. שלא יתעסקו, אני קודם קורא הכל, בעבודת הדיות כלל. כמו שאסרתי גיזה ועבודה ובכור בהימה להבדיל. ולמה עשיתי את כל זה שעשיתי אותם הקדש? ולמה עשיתי את כל זה שעשיתי אותם הקדש? כדי להצילם בתורת הקדש. ממה להצילם? ממכת הבכורות הקראית. שלא היו ראויים להינצל מנגעי משלחת מלאכי רעים, בהיותם הם הנכבדים בעם, וקולר כולם תלוי בהם. ואמרתי שיפדו כדי שייצאו לחולין בזה, שיהיו מותרים בעבודת הדיות. אני אסביר, על פה, הדברים הולכים כך. בכור, בהימה, טהורה, מאה, הוא קדוש, פירושו הוא הקדש. כמו ביקורים בתבואה, כך ביקורים בחי, אדם צריך לדעת הראשית איננה שלו. לבחור אדם במקור זה אותו דבר, אבל זה שונה. אדם הוא קודש, אז מה הפירוש? שזה כמו בהימה שהיא קודש, קרי שאסור לו לעשות שום דבר, אסור לו עבודת הדיות, אסור לו כלום. חס וחלילה. אדם הוא קודש, פירושו, שאדם בכור קיבל את התפקיד הנכבד מכולם לעסוק בעבודת הקודש. אבל כאן הנקודה. הבכור הוא חלק מהמשפחה. הלוויים, הכהנים, באמת מנותקים מכל עסקי החולים. הם לא נוחלים נחלה. הם לא מתעסקים בנחלה. אין להם אחוזה. אבל הבכור הוא הרי חלק מהמשפחה. הוא לא סתם נוחל, וחטא. הוא לא סתם נוחל מחלה, הוא אפילו לפעמים נוחל פי שניים מדין בכור. הוא עסוק בעניינים ארציים לא פחות מאף אחד אחר מהאחים במשפחה. אז מה? מותר לו לעסוק בעבודת הדיות, או אסור לו? הבהימה שהיא קודש, היא מנותקת לחלוטין, אסור לה לחרוש. אסור לעשות את התלמים בשדה. אבל האדם הבכור שהוא קודש, כאן הנקודה הגדולה. האדם הוא שני דברים. הוא קדוש פדוי. ותראי לא. הוא אמור לעסוק בעבודת הקודש, אבל הוא גם חייב להישאר במציאות. לכן אני מקדיש אותו, ואתה תפדה אותו כדי שהוא יעשה את שני הדברים גם יחד. הוא יעסוק בעבודת המקדש, והוא ינחל בקרקע, והוא יעסוק בעניינים הצבאיים, והוא יעסוק בשדה. מה זה ביום הקוטי כל בכור הקדשתי? אומר הקדוש ברוך הוא, ביום הקוטי כל בכור היה עניין זמני, פתוח סוגריים, סדור סוגריים. כדי שינצלו הבכורות מהגזירה שיש על כל העולם עכשיו. אז עשיתי אותם הקדש, וכאילו הבדלתי אותם בכלל מהמציאות העולמית שסובבת אותם. הזמן קצר מכדי להיכנס למה הפירוש, למה הבכורים היו צריכים לסבול. כי כולם כולם תלוי בהם. אבל מה שלנו חשוב הוא החלק הקודם. לא זאת המציאות הקבועה, זאת מציאות זמנית שהייתה ביום הקוטי כל בכור. נו, ומה קרה למחרת? למחרת המצב צריך להיות המצב האידיאלי. הבכור קדוש, למה? כי אני הקדשתי אותו, הוא עוסק בקודש, אבל הוא מותר בעבודה כדיות. הרב הירש, ניצל, בפירוש נפלא שם במקום בספר שמות, מסביר את הרעיון הזה של קדוש תדוי בצורה נפלאה. הבנים הבכורים, בספר שמות בפרק י"ג, מקור 13, הבנים הבכורים נועדו מלכתחילה להיות כהנים ולעשות את עבודת הקורבנות. הדברים פה הם כמעט סיכום לדברים שראים. עד שלא הוקם המשכן, הבמות מותרות ועבודה בבכורות. הם נערי בני ישראל אשר ציווה משה בעת כריתת ברית התורה להקריב עולות ושלמים כנציגי ביטוי יפה מאוד. האיחוד הלאומי של משפחות ישראל. זה לא שבט, זה נציגים של כל העם. הם ייסעו וייצגו בתוך הבתים והמשפחות את התודעה הלאומית של מרות אלוקית וייעוד אלוקית. זה לא יהיה מרוכז במקום אחד, לא על ידי שבט אחד, יהיה לזה נציגות בכל בית. ממשיך הרב הירש, ומה זה לכל בכור אדם בבניך תקווה? כבר כאן מדובר על פדיון בכור אדם. אף כי לפי ייעודם המקורי הוקדשו הבכורות, דילגתי כאן על הקטע הזה, לכהונה ולעבודת השם. אז הם מוקדשים לגמרי לעבודת השם. לולי הפדיון, קרוב לוודאי כי היה עליהם להתמסר כליל לתפקידי כהונה. אז מה היה קורה אז? ומנותקים היו לגמרי מחוג משפחתם. אבל הם במשפחה. זה לא משפחת כהנים שכולה עסוקה במשמרות במקדש. אולם זאת לא נתבקש לי. אלא ככל יתר אחיהם ישתלבו בחיי משפחה רגילים. יהיו מופת בהטיית שכם לייעוד הכלל יהודי הקדוש. ייצגו את אותו ייעוד וימחישו. כאן פלאי פלא. כי לא במקדשים, אלא בבתים, תתמלא משימה זו בנאמנות אמיתית ושלמה. פדיון בכורנו מבטא את הרעיון שגם חיי בנינו הרגילים, לא הכהנים, יהיו לתועלת לעבודה כנה ואמיתית למען ייעוד הכלל הקדוש. כך נראה העולם עד לרגע שהכל נהרס. עולם שבו אין שבט שעסוק בעבודת המקדש. עולם שבו הבמות היו מותרות, ועבודת המקדש הייתה על ידי הנציג שלי מהבית שלי, שגר איתי בחבר שלי, ונוחל איתי, ועוסק איתי בעניינים ארציים וחלק מחיי המשפחה שלי. בחטא העגל, כך רש"י למקור מספר 8. וכך הזל, וכך כל הפרשנים, וכך כבר רמזנו לפני, בחטא העגל מתהפכת ההיסטוריה. ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. ראשי. ואני מהיכן זכיתי בהם, איזה ביטוי, אומר הקדוש ברוך הוא, מאיפה לי יש זכות בלוויים? מתוך בני ישראל. זה אשמתי? על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים תמורתם, לפי שהייתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל, מי? הבכורות יחד עם כל ישראל נפסלו. ואז קרא משה מי להשם אליי, ומי הצטרפו אליו? רק בני לוי, והלוויים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם. פורנו מסביר על פי זה נפלא את הביטוי נתונים נתונים בתחילת מקור 12. מה זה הכסילות הזאת? כי נתונים נתונים הם מלאים. נתונים מעצמם, שנתנו את עצמם לעבודתי, כמו שהעיד ואומרו מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. אבל לא רק מעצמם הם נתונים, הם נתונים גם כן מתוך בני ישראל. תחת פטרת כל רחם שהייתה העבודה מוטלת פעם עליהם על הבכורות. עכשיו כדאי להבין מה קורה. בעם ישראל הייתה עבודה בבכורים. קדושה ומציאות ארצית, משפחתית, חקלאית, נחלתית, הלכו חבוקים יחד. חטא העגל, מתהפך הגלגל, כי מה קורה? כי מתגלה שאנחנו עוד לא במדרגה שאפשר לחיות. אין ברירה, צריך לקחת אנשים מיוחדים מבינינו שיהיו נטו עסוקים בכל. האם זה מלכתחילה? לא. אבל עכשיו שזה נעשה, אז אוי ואבוי למי שיבוא. והזר הקרב יומה. אנחנו צריכים לתפוס מה קורה עכשיו במדבר. הפרשה שלנו בספר במדבר, בפרשה שלנו מתארת איך מעבירים את הקדושה ופודים את הבכורות, ו22,000, ויש שם עודף עם עוד 230, הכל מתואר. 22,000 בכורות משתחררים מקדושתם, וזה עובר ללוויים. צריך להבין מה קורה עכשיו. 22,000 כפול 22,000 משפחות, והרבה הרבה יותר מזה, מתוסכלים, מסתובבים עכשיו במחנה. הקדושה נלקחה מהם, ודרך ניהול העם משתנה טוטלית. לא עוד בכל בית נציג לקודש, ריכוזיות של קדושה. תסכול הזה, אומר המשך חוכמה, הוא הצומת שסביבה אפשר להבין את כל ספר לומדים. ויהי העם כמתאוננים. חטא העגל היה חטא נורא. אבל עם ישראל לא הבין בעצם מה הוא גילה חטא העגל. חטא העגל גילה שאנחנו עדיין לא במדרגה. ש-40 יום ו-40 לילה, בלי שום דבר מוחש, שנוגעים בו בידיים ורואים בעיניים, אנחנו יכולים להמשיך להישאר שמנים. רק בני לוי התקוממו ככלל מוחלט. כולם היו פחות בעגל או יותר בעגל. רק 3,000 איש נהרגים כעובדי עגל ממש. אבל רק בני לוי כשבט שלם, כל בני לוי, מצליחים לשמור על מצב של קודש טהור מופשט, בלי שום צורך פיזי קטן מוחשי, וקום עשה לנו אלוהים. כשבני ישראל חוטאים בזה, רעיון האדיר של עבודת השם בקדושים פדויים, בבחורים שנמצאים בתוך המציאות, בקרקע, נוחלים נחלה ועובדים בו זמנית במקדש. הרעיון המופלא הזה צריך להמתין. עד מתי? עד שלעתיד לבוא עוד תחזור עבודה לבחורות לפי חז"ל בדרך אחת. נגיע לזה עוד. ועד אז? ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני זה. אני רוצה לחזור רגע למשך חוכמה במקור מספר 6 ולראות את זה. ולזה התחילו העם להתאונן על הילקח מאיתם העבודה והיא נתנה ללוויים. ועוד רגע, לפי זה נראה את המשך הספר. אולם זה חטא גדול שלא הבינו עד כמה איך יוגדל אבונם באבון העגל. הם לא תפסו שזו התוצאה הנכונה, הם לא קלטו את החטא ואת עונשו. הם לא קלטו עד כמה חמור חטא העגל, הם לא הבינו שבחטא העגל גילינו שעוד לא הגענו למדרגה של ראיית המופשט בלי הרגע הזה, בלי העגל. ואז התגלה איך הובדלו רק הלוויים בקידוש השם. ההתעוננות הייתה על המהפכה שמתרחשת. צריך להבין לפי זה את כל הספר. בוא נדלג רגע לפסוקים שהבאנו במקור 16. פסוקים פסוקים פזורים בספר. פרשת פסח שני. היא הייתה אומנם עוד לפני כן. חטא העגל כבר היה, ועם ישראל מבין שאוטוטו הלוויים יקבלו את העבודה. פונים אנשים, ויאמרו האנשים ההמה אליו, בפרק ט' בפסוק ז', המקור הראשון במקור 16, אנחנו צמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? הם שואלים דווקא על פסח, הם לא שואלים על שום דבר אחר. אולי מותר להוסיף דבר פשוט. הם באים ואומרים, משה רבינו, אתה יודע מה העניינו של הפסח? הפסח הוא הקורבן היחיד מכל הקורבנות שנשאר לנו באופן משפחתי. גם את זה אתה הולך לקחת לנו? או דבר אחד נשאר לשבת מסביב לשולחן כל המשפחה עם קורבן. חבורה. המתח הזה ממשיך כל הספר. המקור השלישי, בפרק י' ב', ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח ויאמרו, מרים ואהרון, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר וישמע השם. לא נתבונן רגע במרים, באהרון זה מובן, אבל גם במרים. מרים הזאת מופיעה 4 פעמים במקרא, כל פעם ביחס למשה. הפעם הראשונה היא הרי מביאה בכלל את כל קיומו של משה לעולם, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יהיה אף אלו. היא אחראית להגעתו לעולם, היא אחראית להצלתו מהיאור, היא אחראית לבת פרעה, היא אחראית לכל. הפעם השנייה, אגב כל הפעמים האחרות זה במים. הפעם השנייה, בשירת הים. משה שר ומרים מובילה את כולם, ותן מרים וכל הנשים אחרי. שירו להשם כי גאוגה. הפעם הרביעית האחרונה, מרים מתה והבאר נעלמת, ותמות שם מרים, הבאר. פעם נוספת היא מופיעה, מה היא רוצה ממשה? הרי כל הפעמים היא מופיעה כשהיא מגדלת את משה, מרוממת את משה. הייתי מן הפרשנים שמעיר כאן הערה אדירה. מרים חוששת מהחששות של כולם. היא פתאום רואה שהכל הכל מרוכז במקום אחד. גם הנבואה פתאום עוד יותר מרוכזת במשה. הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. זאת האחות הגדולה שדואגת שמשה רבנו הולך כאן בדרך שגם היא כבר לא מבינה. זאת לא הטענה הרבה אחר כך של קורח ועדתו ואונדנפלס ודתן ואבירם, אגב פילאי תלאות, כולם שואלים מה האינטרסים שמשתפים אותם. פשוט, דתן ואבירם הם בני ראובן, הם בחורים. וקורח הוא לוי. הם באים אל משה ואומרים לו, עד כמה אתה רוצה לרכז את הכל? תראה איזו אווירה הייתה פעם. כל העדה כולם קדושים. פתאום יש שבט אחד קדוש, והרבה שבטים רגילים. ככה אתה רוצה לנהל את העסק? אם אני לא טועה, אולי עוד פרשה יכולה להיות מובנת. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. 70 נביאים קיבלו אישורי נבואה. 70 נביאים התאספו אספלי 70 איש מזקני ישראל וקיבלו סרטיפיקטים להתנבא. לא היה אישור ליותר מ-70. 2 פתאום מתנבאים בלי אישור. אלדד ומידד מתנבאים במחנה, זה מסוכן מאוד. הם מתנבאים, חז"ל אומרים דברים מאוד לא נעימים, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ, עוד כל מיני דברים. הנער רץ ואומר את הצעקה, אלדד ומידד מתנבאים, ואז במקור השלישי ב-16, בפרק י"ב, ויען יהושע בן נון, בפרק י"א, משרת משה מבחורה במקור השני, ויאמר אדוני משה כלהם. צריך לעצור את זה, הם מתנבאים. ויאמר לו משה, פעם עסקנו בפרשה בהרחבה בהקשר האחר שלה, פעם אני רוצה רק את הפסוק הזה. המקנה עתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים כי ייתן השם את רוחו עליהם, ומה יהושע בן נון חשב? אתם צריכים להבין, זה דו שיח בין שני המנהיגים, בין משה ליהושע. יהושע בא ואומר, משה רבנו, הרי יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו הוא ליצור מסגרות. התפקיד שלנו הוא ללמד את העם הזה אחרי חטא העגל, אין יותר עבודה בבכורות, אין יותר היתר במות, יהיה מקום אחד שעובדים בו את הקודש, יהיה שבט אחד שירכז את סביבו, אין ברירה. צריך להתרגל למסגרות. קבענו 70 איש מתנבאים. פורצים את המסגרת, המערכת תישבר, משה רבים. אדוני משה, תלאם! תכניס אותם חזרה למסגרת, תהיה פה אנרכיה. משה רבינו אומר לו רק דבר אחד, אתה צודק 100%. ואני רוצה ללמד אותך כלל מנהיגותי גדול שתדע לנו. את הכל אפשר להכניס למסגור. את הכהונה, את הלוויה, את המנוחה, את הרוח, אי אפשר לפתור. אל תמש. הם מתנבאים כי הם מתנבאים. כי כל העם הזה, אם לא נביאים הם, בני נביאים. לא כל העם הזה כהנים, ולא כל העם הזה לוויים, ולא כל העם הזה מלאכים, אבל כל העם הזה נביאים. לפחות בזה, בוא קצת נשחרר במסגרת. מטפל באלדד ומידד, אבל לא כלאם, זה לא יעבוד. זה המהלך כל הדרך. המעבר ההיסטורי מתקופת הבכורות בתקופת הלוויים הוא המעבר שעושה את המתחים הכל כך קשים בדור המדבר. צריך להבין שכאשר התקופה הייתה תקופת הבכורות, עבודת השם בעולם הייתה שונה לחלוטין. חטא העגל יצר הפיכה שעצרה את ההתקדמות הזאת של העולם. התחלנו בספורנו, ולקראת סיום נראה אותו שוב. עסקנו פעם בספורנו הזה, ממש בזמן האחרון אפילו, לגבי ראיית העולם העתידי בספורנו של הפרשה האחרונה בפרשת בחוקותיי. אני מבקש לראות דרך הספורנו את ההבדל בין העולם של עבודת השם בבכורות לעבודת השם בלוויים, ועל בסיס זה את המתח של דור המדבר. ספורנו מתייחס לפסוקים במקור 14 שקראנו בשבת הקודמת, פרק כ"ו בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו וכולי, אז מה יקרה? ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. צריך לראות כמה שורות בספורנו, אבל הכל בשביל שתי השורות האחרונות שלי. ונתתי משכני בתוככם, תשרה שכינתי, תשרה סליחה שכינתי בתוככם, בכל מקום שתהיו. כמו שיעד, אלה המילים המרכזיות. קודם העגל, באומרו בכל המקום אשר אבוא אליך, אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ספורנו לא חולק על זה שיש מקדש ועתיד להיות מקדש, ומקדש השם כוננו ידיך ושם תהיה העבודה. אבל הוא בא לומר שתיאור העתיד לבוא הוא לא מה שזכינו לראות כאשר היה משכן והיה מקדש בבית ראשון ובבית שני. זו נקודה פלאית. מה שזכינו לראות בבית ראשון, בבית שני, בתקופת המשכן במדבר, זה עם קדוש שיש לו שבט קדוש והעבודה מרוכזת במשכן או במקדש. לעתיד לבוא נראה חוץ מזה עוד משהו, שהוא המהות. מה יקרה אז? והתהלכתי בתוככם. עניין המתהלך, ראינו את זה הרבה פעמים, את המשפט הזה. הוא ההולך ענה וענה. אדם הולך אל משהו. כשאני רוצה לתאר שאדם לא הולך לקראת משהו, אני אומר שהוא מתהלך סתם. הוא לא הולך, הוא מתהלך. הוא בטיול. הקדוש ברוך הוא מתהלך. איפה? בתוככם. לא אל מקום אחד בלבד אני הולך, אלא ענה וענה אני אתהלך. למה? אמר אם כן, אתהלך בתוככם. כי לא אל מקום אחד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן או במקדש הראשון והשני. מה היה שם? שם היה כאומרו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה פשט האמיתי של הפסוק אומר פורנו? כלומר, איך אשכון בתוכם? על ידי שיעשו לי מקדש. לא יהיה מקדש, לא יהיה שבט לוי, לא תהיה מסגרת, לא אשכון בתוכם. כלומר, בזה האופן ובאותו המקום בלבד אשכון בתוכם. וכמו שביאר זה באומרו אשר יבעד לך שמה, ונועדתי שמה מבין שני הקרובים באוהל מועד לבני ישראל. נו, אז מה יהיה לעתיד לבוא יותר? מה האידאל? מקדש כבר ראינו, מקדש שני ראינו. האם האידאל הוא רק שיהיה שוב בית מקדש, והפעם הוא לא ייחרב עולמי? אומר הספורנו עוד יותר, כל עבודת השם תהיה אחרת. במה? פילי פלאות. אבל אני ממשיך, אתהלך בתוככם ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם. כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור הוא קדוש משכני עליון, שבו תשלם כוונתו של הבורא, כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם, וכאן העיקר לענייננו, ובמתן תורה. מה הייתה הכוונה שיהיה במתן תורה? מלכתחילה? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו ארציים ותהיו קדושים. תהיו קדושים קדויים, וכל בית יהיה בכור. כי אמנם במתן תורה, לולי השחיתו, במה? בעגל, הייתה הכוונה לשום אותם במעלת ימות המשיח בעולם הבא, שיעד בזאת הפרשה בחוקותיי, ולא ספק. מה הפך את העגל? הוציא אותנו ממצב הבכורות, והעביר אותנו למצב הלוויים. מה יקרה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, ובזה אנחנו עומדים, בספרי שעתידה העבודה לחזור לבכורות. הנוסח בספרי בהעלותך הוא קצת שונה, אבל הזמן מאוחר. על בסיס הרעיון הזה מסביר האור החיים הקדוש פשט כל כך יפה בספר בראשית. כשיעקב מברך את כל הבנים, הוא מברך בעצם רק מיהודה ואילך. ראובן, שמעון ולוי מקבלים ברכות מאוד בערבון מוגבל. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. ראובן בכורי אתה כוחי וראשית עמי, זה עובדה, זה לא ברכה. ומה הברכה? פחז כמיים אל תותר, יתר שאת ויתר על, חיללת משכבי אביך, חיללת יצוי עלה. אבל בסוף הברכות כתוב, איש אשר כברכתו בירך אותם. מה, לפחות רבע לא קיבלו ברכה. מה איש אשר כברכתו? הברכה היא מעריך לנסות להבין בשמעון ולוי, אנחנו ניכנס רק לראובן. אומר האור החיים, אני קורא אותו במקור 17 ובזה נעמוד. ומה שאמר לי ראובן דברי קינטור, ואתה שואלנו אז איפה הברכה? שם ציווה את הברכה, זה שימוש יפה בפסוקים, כי שם ציווה השם את הברכה החיים עד העולם. שם! איפה? על דרך אומרם, עתידה עבודה שתחזור לבכורות. אז מה? אומר האור החיים, שיעקב אמר לראובן, בכורי אתה, הוא לא קבע עובדה. הוא אמר לו, אתה בכור, אז בסוף הכל יהיה בסדר, אתה תחזור הרי לעבוד. וכפי זה, כיוון שקבע לו שם הבכורה, הוא אומר לו, בכורי אתה, הוא לא אומר, הכוחי וראשית עמי. עתיד הוא לעמוד לשרת לעתיד לבוא, ותמצא שהצדיקים צופים ומביטים אל העתיד. ולטעם זה השתדל יעקב לקנות הבכורה מאיתם, לבל יהיה לו חלק בעבודה הזאת לעתיד לבוא. בסוף הוא אומר דבר מאוד חשוב, הלוויים שבינינו יכולים לחשוב שהפרנסם והגם שניתנה העבודה ללוויים, שקולים הם, ויבואו שניהם לעבוד עבודת הקודש. אבל לא כי ללוויים זה מגיע, כי מעלים בקודש ולא מורידים. הם כבר קיבלו את המשרה, אז איך אפשר לקחת מהם? אבל כשהעבודה חוזרת להיות עבודה אמיתית, ועם ישראל חי במדרגה של קדושים פדויים, אז העבודה חוזרת לבכורות. ספר במדבר הוא המתח שבין העולם שלפני חטא העגל לעולם שאחריו. בין העולם של עבודת השם והתהלכתי בתוככם לעולם שמחכה לעבודה הזאת עד העתיד לבוא. כל הדרך יש צורך בהסברים שקשים לעם לתפיסה, לא בגלל קטנותו של העם חלילה, בדיוק להפך, בגלל גדולתו של העם, שמבקש גם כהונה, שמבקש גם הוא נבואה, שמבקש גם הוא לביאה, שמבקש ביזור אמיתי של כל העדה כולם קדושים. במציאות הקשה שמחייבת עם קדוש מול עולם שלם. תזכור, גם זאת לא הייתה מציאות אידיאלית. המציאות האידיאלית, מסביר הרמח"ל, הייתה שהעולם כולו יהיה קדוש, אבל העולם חטא. ואז צריך עם של כהנים. במציאות הזאת צריך שבט קדוש. סופה של הדרך, שהעבודה חוזרת לבכורות, והלוויים שקולים הם, ושבה המציאות, והתהלכתי בתוככם, כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם ובמתן תורה. ערב טוב.